אנחנו היום בחדר ה-86 בהיכל היום יום, יום ראשון, ט"ז אדר א', התשע"ג. שיעורי היום, פה מתחילים פרשה חדשה, פרשת כי תישא, מכיוון שזה יום ראשון, אז חומש, כי תישא, פרשה ראשונה עם פירוש רש"י. תהילים, ט"ז בחודש, אז אומרים את פרק ע"ט, עד וכולל פרק פ"ב. בתניא, ביום הזה מתחילים פרק חדש, פרק ל', מתחילת הפרק, מהמילה הראשונה עוד. הסיום השיעור היומי זה בעמוד 76, מסתיים במילים כמו שכתוב במקום אחר. הפתגם היומי הוא פתגם קצר שמקורו מתוך יחידות של אחד מחסידי האדמו"ר הזקן, קראו לו רבי גבריאל, וניתן את הרקע מה היה שעד שהוא הגיע לשלב שהוא נכנס ליחידות הזו של האדמו"ר הזקן. הרקע מסופר באריכות יחסית גדולה, עם הרבה פרטים, אבל נגיד את נקודת הדברים. יש תיאור ארוך, מודפס בספר, בחוברת אטומים שיצא. התיאור הוא על הזמן שעוד אדמו"ר הזקן לא היה מפורסם כאדמו"ר הזקן, כרבי, אבל כבר נדבקו אליו הרבה אברכים שהבינו וראו את מעלתו ומה הם יכולים לקבל ממנו. אחד מהאברכים שנדבק אליו קראו לו רבי גבריאל. במשך הזמן ההתנגדות לאדמו"ר הזקן גברה שם, וגם המשפחה הקרובה של רבי גבריאל מאוד התנכלה לו, אבא שלו, על הדרך שהוא נדבק לאדמו"ר הזקן, וזה לא עזר שום דבר. ההמשך, כמה שיותר התנכלו לו, ככה הוא יותר התקרב לאדמו"ר הזקן. נקצר בתהליך של הדברים. הוא ידע, הוא הבין שהקשר לרבי, לחסידות, לאדמו"ר הזקן, הוא קשר פנימי, הוא לא בשביל לקבל מעלה או ברכה בעניין גשמי, זה דרך בעבודת השם. עד כדי כך, הוא היה, לא עלינו, חסוך ילדים, במשך 25 שנה אחרי החתונה לא היה להם ילדים, אבל אף פעם לא בא לבקש ברכה, אפילו פעם אחת מהרבי לילדים, כלומר, קשר לרבי לא קשור לעניינים האלה. הוא היה, חיפש רק את העניינים האלוקיים. בכל אופן, נדלג על כמה שנים, הגיע שלב שאדמו"ר הזקן כידוע, היה מגייס הרבה כספים עבור עניי ארץ הקודש. והמצב היה שאדמו"ר הזקן היה מודיע מראש וקובע לכל חסיד כמה מוטל עליו להביא. רבי גבריאל בעיקרון היה יהודי שהתפרנס והיה לו יכולת, אבל הגיע שלב שהציקו לו והכל והפרנסה שלו מאוד מאוד הידלדלה. ובכל זאת הוא קיבל הודעה לרבי שהוא צריך לתת סכום כזה וכזה. עכשיו לא היה לו את הסכום מאיפה לתת, והוא היה מאוד מאוד שבור מזה שאין לו מה לתת. אז אשתו ראה אותו ככה מאוד שבור, היא שואלת אותו מה קרה, אז הוא מספר שאדמו"ר הזקן שיער אותו בסכום מסוים, כנראה בגלל העבר שלו שהיה בעל יכולת, אבל כרגע אין לו יכולת והוא לא יודע מה לעשות. אז היא אומרת לו, מה אתה דואג? אתה הרי תמיד מלמד אותי שצריך להיות ביטחון, צריך להיות שמחה. אל תדאג, יהיה בסדר. והיא הלכה ועשתה מעשה, לקחה את כל התכשיטים שלה ואת כל היהלומים שלה, מכרה את הכל והשיגה כסף. ואחרי זמן היא באה אליו עם שקית סגורה, אומרת לו, זה הכסף בשביל הרבי, בשביל אדמו"ר הזקן. אז הוא אמר לעצמה, הסדר הוא בדרך כלל שהרבי קובע לחסיד סכום, ואז מגיע השליח של הרבי לאסוף את זה, אז אני אחכה עד שהוא יבוא ויקח את זה. עובר זמן, השליח עוד לא הגיע, ובינתיים גבר הלחץ המשפחתי בצורה כזו שהוא חשש שמה הוא לא יעמוד בפיתוי והוא ישתמש בכסף הזה לעניינים אחרים. הוא אמר לאשתו, אני בעצמי נוסע לרבי לתת לו את זה ולא יחכה עד שיבוא השליח. ככה הוא הגיע לאדמו"ר הזקן, ליחידות הזו שעליה מסופר, ושם את השקית על השולחן. ואז אדמו"ר הזקן פותח את השקית ויצאו משם מטבעות, הם היו מטבעות זהב מבריקות בצורה כאילו יצאו עכשיו מהמפעל, נקי וטרי ומצוחצח לגמרי. אדמו"ר הזקן שאל אותו, מאיפה הגיעו המטבעות האלה? אז הוא אמר, לא יודע, זה אשתו הביאה לו. אשתו הביאה לו את המטבעות האלה. מה באמת היה? אשתו הלכה, קיבלה כסף, אמרה, זה בשביל הרבי. הלכה ועמלה על כל מטבע ומטבע שצחצחה אותו ונקטה אותו והפכה אותו למטבע זוהר, והיא נתנה לו את השקית, הוא לא יודע אפילו מה היא עשתה. אמר, זה מאשתי. ואז אדמו"ר הזקן הגיב את התגובה הזו, שזה הפתגם היומי, זה בא אחרי כל זה, זה הרקע. ומה הוא אומר? הוא אומר ככה, זה נראה את הלשון. רבינו הזקן אמר, הוא אמר לחסיד הזה לרבי גבריאל, בתרומת המשכן היו זהב וכסף ונחושת, הרי מפרשת תרומה, פה אנחנו נמצאים בפרשת כי תישא, אבל שתי פרשיות לפני זה, פרשת תרומה, מסופר בתורה, איך שעם ישראל הביא את כל הנדבות למשכן, זה היה זהב וכסם ונחושת, ומזה עשו את כל הכלים של המשכן. מגיע פרשת כי תישא, ביום הראשון של פרשת כי תישא, מסופר בתורה על הציווי להביא את הכיור, ועשית הכיור. אז כתוב ככה, הפסוק אומר ככה, ולא היה דבר המבריק מכל הכלים שהיה במשכן, לא היה דבר כל כך מבריק, זולת מראות עצובות. המראות עצובות זה המראות של הנחושת, שנשות ישראל הביאו, שמזה בעצם עשו את הכיור שהיה מנחושת. שמהם נעשו הכיור וקנו. וזה היה הכי מבריק מכולם. עכשיו, פה יש נקודה מעניינת. כמובן הרבי גם מרמז על כך שהכיור הגיע מהמראות עצובות שנשות ישראל הביאו, וגם הכסף הזה שהוא שם על השולחן, זה מהכסף שאשתו איזו שבעצם דאגה לזה. אז אומר ככה, הכיור וקנו הם הבאים באחרונה בכל כלי המשכן. ברשימה, בתורה, על הכיור לא מסופר ביחד עם הכלים בפרשת תרומה, וגם לא מסופר בפרשת תצווה. הכיור מסופר בתורה אחרי הכל, בפרשת כי תישא, בפרשה הזו של השבוע הזה, רק שם הפעם ראשונה מסופר הציווי על הכיור. זאת אומרת שברשימת הכלים הוא בסוף הרשימה. ותשמישו, מתי משתמשים בכיור? כשכהן נכנס לבית המקדש למשכן, מתי הוא משתמש? הוא בראש כל עבודות המשכן. השימוש עם הכיור זה בהתחלה, לא עושים שום דבר לבלי שנוטלים ידיים ורגליים מהכיור. הוא כתוב בתורה בסוף, והשימוש שלו הוא בראש. למה? כי נאות תחילתן בסופן. המעלה הכי גדולה של הראש בא לי ביטוי בסוף. אז הדבר הכי תחתון, שזה הכיור, וגם הרי מסופר ברש"י, מביא מהמדרש, שמשה רבינו בהתחלה התייחס לכיור כדבר שהוא הכי תחתון, אפילו לא רצה את זה. הוא אמר, מה אני אעשה עם המראות האלה שהן עשויות ליצר הרע? ובסוף התברר שהקדוש ברוך הוא אמר, הם חביבים עליי מהכל יותר מכל הדברים. וזה הרבי בירך אותו, בהמשך לזה, שבכוח זה שהוא התאמץ והביא, יהיה לו ברכות עצומות, ומה שקרה אחרי 25 שנה, נולדו לו ילדים, היה לו בנים ובנות, רבי אמר לו, תתחיל לעסוק במסחר של יהלומים, והוא התעשר באושר רב, והוא קיבל את הכינוי הידוע, הוא נקרא רבי גבריאל נושא חן, כך קראו לו. הוא, ככה נקרא, רבי גבריאל נושא חן, זה הפתגם הזה, זה הרקע של הפתגם. לסיום, אנחנו כבר כמה וכמה ימים, לא דיברנו על הקשר של הפתגם לסדר הרמב״ם, כי אמרנו, אנחנו יודעים שבין ספר לספר יש הפסקה של כמה ימים. עכשיו אנחנו פה, בפתגם הזה, מתחילים את הספר ההפלאה ברמב״ם. היה לנו אחרי המדע ואהבה, זמנים, נשים. עכשיו יש לנו ספר הפלאה. ספר הפלאה, נושא שלו מדבר על כל מיני נדרים שאדם נודר לתרום ולהביא. ספר הפלאה כולל בתוכו את הלכות שבועות, הלכות נדרים, הלכות נזירות, ערכין וחרמין. זה ההלכות של ספר הפלאה, שהכותרת שלו זה עניינים שקשורים לנדרים. כל ספר ברמב״ם פותח כידוע עם פסוק מהתורה, הפתיח של כל ספר. מה הפתיח של הלכות הפלאה? הפסוק נדבות פי רצי נא השם. וזה בעצם התוכן של הפתגם היומי, שאנחנו מבין, יודעים גם את הרקע, וגם אדמו"ר הזקן מתחיל עם התרומות שהיה למשכן, זה הנדבות שהיה למשכן, והנדבות הכי טובות שעליו סיפרנו, זה הנדבות שהיו קשורים לכיור וקנות.